בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם אנשים עם מוגבלויות שכליות יכולים להשתלב באקדמיה? פרופסור חפצי בליפשיץ מבית הספר לחינוך על האקדמיה לאנשים עם מוגבלות שכלית.
חשבתם פעם כיצד מתפתחת האינטליגנציה שלכם? באיזה גיל היא מגיעה לסיעה? באוכלוסייה מתפתחות תקינה יש שני סוגים עיקריים של אינטליגנציות. אינטליגנציה אחת נקראת קריסטלית, היא קשורה ביכולת מילולית, אוצר מילים, השוואות, מיון וכדומה. היא תלויה בניסיון, בתרבות, בחשיפה לגירויים, והיא יכולה להמשיך ולהתפתח עד גיל 70-80 בנחת. האינטליגנציה השנייה נקראת אינטליגנציה פלואידית. היא קשורה או היא כוללת זיכרון, פתרון בעיות אנלוגיות, בעיות מתמטיות, והאינטליגנציה הזאת היא לצערנו יורדת כבר מגיל 20. אז מה קורה אצל אנשים עם מוגבלות שכלית? איך זה עובד אצלם? מסתבר שבמחקר שערכנו יחד עם פרופסור אלי וקיל, מרכז גונדה לחקר מדעי המוח ודוקטור עירית חן מבית הספר לחינוך, מצאנו שלא רק שהאינטליגנציה הקריסטלית עולה מההתבגרות לבגרות באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית, אלא גם באוכלוסייה עם תסמונת דאון או בקרב בוגרים עם תסמונת דאון, שבעבר חשבו שהיכולת שלהם יורדת כבר משנות ה-20 הראשונות. אז זאת האינטליגנציה הקריסטלית. מהו נתיב ההתפתחות של האינטליגנציה הפלואידית? להזכיר לכם, באוכלוסייה הרגילה, נתיב ההתפתחות מצביע על ירידה כבר מגיל 20. באופן מפתיע, אצל אנשים עם מוגבלות שכלית, מצאנו עלייה מההתבגרות לבגרות, כלומר עד גיל 40-45 באינטליגנציה פלואידית. ולא רק אצל בוגרים עם מוגבלות שכלית ללא אידיאולוגיה ספציפית, אלא גם בקרב בוגרים עם תסמונת דאון. איך אנחנו מסבירים את זה? מסתבר שהתפקודים הללו הפלואידים מתבצעים בחלק הקדמי של המוח במה שנקרא העונה הפרונטלית, זיכרון, פתרון בעיות, אנלוגיות וכולי. עכשיו באוכלוסייה עם התפתחות תקינה, הבשלות של העונה הפרונטלית מגיעה לסיעה בגיל 20 בסביבות מה שאנחנו קוראים תקופת האופרציות הפורמליות לפי פיאז'ה. כפי הנראה, אצל אנשים עם מוגבלות שכלית, בגלל שיש להם עיכוב בשנים הראשונות, העונה הפרונטלית מתפתחת אצלם או מגיעה לבשלות הרבה יותר מאוחר, מה שמעריך את תקופת הלמידה. זה הסבר אחד. ההסבר השני הוא הבשלות שלהם, הניסיון שלהם. גם אצלנו, ככל שיש לנו יותר ניסיון, בשלות, אנחנו נחשפים ליותר גירויים במשך החיים. זה משפיע על החשיבה, על החוכמה, על שיקול הדעת, וזה, כפי הנראה נכון, גם אצלם. על סמך זה, פיתחתי את התיאוריה שנקראת גיל מפצה באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית. מה אומרת התיאוריה הזאת? היא טוענת שלגיל הכרונולוגי, בניגוד למה שחשבו עד כה, יש לו תפקיד חשוב בהתפתחות הקוגניטיבית של אנשים עם מוגבלות שכלית בגיל המבוגר, מעבר לגיל השכלי. מימד נוסף של התיאוריה, למידה מתווכת, כלומר אם נפעיל תהליכי התערבות, בהחלט נוכל לגרום לעלייה ולשיפור ביכולת הקוגניטיבית של בוגרים עם מוגבלות שכלית בגיל מבוגר, גם בגילאים מתקדמים, 70, 80 ויותר. בנוסף, נקודת השיא של האינטליגנציה שלהם היא כפי שאמרנו, בין 40 עד 45. בעבר חשבו שהיכולות הללו, הקריסטליות והפלואידיות, יורדות בגיל 20. אז איך אנחנו מסבירים את זה? בשלות, ניסיון חיים והתנסויות חינוכיות תורמים ליכולת גם של אנשים עם מוגבלות שכלית. אז לאור המחקרים האלה וכמובן סדרת מחקרים נוספים, החלטתי לפתוח את פרויקט עוצמות. מה זה פרויקט עוצמות? פרויקט עוצמות הוא שילוב אקדמי בין שלושה שלבים של בוגרים עם מוגבלות שכלית. שלב א' מתייחס להשערה אקדמית מותאמת. מגיעים אלינו 20 איש, בוגרים עם מוגבלות שכלית, מגילי 20 עד כמעט 50. הם באים פעם בשבוע ליום לימודים בין 4 שעות. הם לומדים פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אקולוגיה וכולי, אבל זה חומר אקדמי, ואני מדגישה, אנחנו לוקחים מבואות אקדמיים, אבל אנחנו מאבדים את החומר ומנגישים אותו לפי רמתם. יש כללים של ההשערה האקדמית שפותחו בחוץ לארץ, בארצות הברית ובאנגליה למשל. כל מסמך רשמי של הרשויות הוא צריך לצאת באופן מונגש לאנשים עם מוגבלויות. ויש לכך כללים, על סמך זה אנחנו מנגישים את החומר גם עבור האוכלוסייה שלנו. יש לנו מכללה תעסוקתית, קבוצה נוספת של 15 איש מגיעה אלינו ממפעל תעסוקתי בראשון לציון. הם עובדים בבית החולים הווטרינרי, והמטרה של הלימודים שלהם כאן היא לחבר אותם לעולם העבודה דרך תיאוריות. אז אנחנו מלמדים אותם חשיבה תעסוקתית, חשיבה חברתית, ובנוסף הם לומדים גם זואולוגיה, כמובן מותאם לרמתם, מכיוון שהם עובדים בבית החולים הווטרינרי בבית הגן. בשלב השני, מגיעה עוד קבוצה בת 20 איש, הם לומדים, יום לימודים בין 4 שעות, הם לומדים תחילה עם עמיתתי דוקטור שושנה ניסים, אבל האוריינטציה כאן היא יותר מחקרית. הם סיימו את השלב הראשון, אז הם יותר בשלים. הם לומדים להבין מה זה מחקר, מה זה שאלונים, מה זה דימוי עצמי, מה זה אינטליגנציה רגשית לדוגמה. ושעתיים לאחר מכן אנחנו משלבות אותם בסמינריון מחקרי שלי לתואר ראשון, התבגרות ובגרות באוכלוסייה עם מוגבלות, ומתקיימת למידת עמיתים בין סטודנטיות רגילות לבין סטודנטים עם מוגבלות שכלית. מבצעים מחקרים משותפים, למשל שנה אחת זה היה אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי של סטודנטים עם מוגבלות שכלית בהשוואה לסטודנטים עם התפתחות תקינה. אז הסטודנטים עם המוגבלות חקרו את חבריהם, אלה בעלי ההתפתחות התקינה חקרו את חבריהם, ועשו מיני מחקר משותף, כמובן הסטודנטים הרגילים ביצעו את הסטטיסטיקה וכו'. תוך כדי העבודה, זיהינו 6 אנשים עם מוגבלות שכלית, עם וללא תסמונת דאון, עם יכולות גבוהות במיוחד, בזיכרון, בשפה, בהבנה וכולי. יש 3 אנשים עם תסמונת בעולם שסיימו תואר ראשון, אין עליהם מידע, אבל אנחנו החלטנו ללכת בכיוון. אז הם לומדים כיום בקורסים אקדמיים רגילים של התואר הראשון, אבל במגוון מקצועות. הם התחילו בחינוך, כיום הם לומדים בחוג המשולב, הם למדו 2 קורסים מבוא לסוציולוגיה, החברה בישראל, הם משולבים בחוג לתקשורת, קורס מבוא לתקשורת. הפרוצדורה היא כזו, שהם רשומים כשומעים חופשיים עם זכות בחינה, זהו מעמד אקדמי שמאפשר לקבל קרדיט אקדמי במידה והסטודנט מבצע בחינות ועבודות ולא משנה מה הרקע שלו. בדרך זו עקפנו את הפרוצדורה הרגילה של הרישום, וששת הסטודנטים סיימו עד כה 32 נקודות קרדיט אקדמי. ביצענו עד כה 2 מחקרים. קודם כל, לגבי השלב א' וב' של ההשערה האקדמית, בדקנו האם הלימודים אצלנו באקדמיה תורמים ליכולת הקוגניטיבית שלהם. ולקחנו את אלה שלומדים בפרויקט עוצמות, מול קבוצה של אנשים עם מוגבלות שכלית, שמשתתפת בחוגי פנאי אחרים, כולל חוגים של העשרה אקדמית, אבל לא באוניברסיטת בר אילן. על סמך מה עשינו את המחקר הזה? יש תיאוריה שנקרא תיאוריית הקוגניטיב אקטיביטי, או תיאוריית הפעילות האקטיבית שפיתחו וילסון ובנט בשיקגו בשנת 2003, מאוניברסיטת שיקגו. הם מצאו שככל שהאדם משתתף ביותר ויותר פעילויות קוגניטיביות בגיל המבוגר, כך זה יסייע למניעת ירידה ולשיפור היכולות הקוגניטיביות. הם בדקו את זה ברחבי העולם ובאמת מצאו שאצל אנשים שהשתתפו בפעילויות פנאי קוגניטיביות במהלך החיים, א', התפקוד הקוגניטיבי היה יותר גבוה והייתה דחייה של הופעתה של מחנת האלצמר. ואני החלטתי לבדוק, האומנם התיאוריה הזו ישימה גם באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית. אז באמת בדקנו, וראינו קודם כל, שכלל חוגי הפנאי באמת תורמים למדדים קריסטליים ופלואידיים, כלומר לאינטליגנציה קריסטלית ופלואידית שהזכרתי קודם, אבל בנוסף ראינו שהסטודנטים עם המוגבלות שלמדו בפרויקט עוצמות, היכולות הקוגניטיביות שלהם, האינטליגנציה הקריסטלית והפלואידית, היו גבוהות יותר לאחר ההשתתפות בעוצמות, מאשר בוגרים עם מוגבלות שכלית שהשתתפו בחוגי פנאי ללא פרויקט עוצמות. במחקר נוסף שהתבצע יחד עם דוקטור קרמית אלטמן, דוקטור שלומית שניצר ודוקטור ג'יי וורקוליק מאוניברסיטת NIU בניו יורק, בדקנו מהם הקריטריונים שיכולים להבחין, או האם יש קריטריונים מדעיים שיכולים להבחין במסוגלות של בוגרים עם מוגבלות שכלית להיות משולבים בקורסים אקדמיים רגילים, לבין ללמוד באקדמיה, אבל רק במסגרת של העשרה אקדמית. אז באמת, קודם כל, ביצענו מבחני ה-IQ, ומצאנו הבדלים בין הקבוצה של המשולבים לבין אלה שבהעשרה אקדמית, באינטליגנציה הכללית, באינטליגנציה ורבלית ופלואידית, ובנוסף מצאנו מהם המבחנים שמדייקים, כלומר שבאמצעותם, נוכל גם לעתיד לקבוע מי מהאנשים עם המוגבלות השכלית יתאים לשילוב, ומי יבוא לאקדמיה אבל ילמד רק בהשערה אקדמית. ובאמת מצאנו את אותם המבחנים, זה היה מספר מדדים של אינטליגנציה קריסטלית ומבחן ניבים. ניבים, אמנם זה נשמע מבחן מילולי, אבל זה מבחן שדורש חשיבה מופשטת, והוא בגדר אינטליגנציה פלואידית, והוא אחד המבחנים הטובים ביותר למיון בין שתי הקבוצות. לא רואים עכשיו את הפנים שלי דרך המיקרופון, אבל כשאני מדברת על זה, יש לי נחת מקצועי. מדוע? מכיוון שהפרויקט הזה מפריך עמדות ודעות קדומות כלפי היכולת של אנשים עם מוגבלות שכלית. אפילו את תיאוריית הקוגניטיב ריזרב שפותחה בשנת 2005 על ידי סטרן וחבריו. מה אומרת התיאוריה? התיאוריה מתייחסת לאנשים עם התפתחות תקינה, והיא אומרת שככל שיש להם יותר רזרבות קוגניטיביות נוירולוגיות, מיד נסביר, כך תגדל יכולתם להתמודד עם מצבים של משבר, כמו פגיעה מוחית, תאונה, אלצהיימר וכדומה. מה זאת אומרת? ככל שאדם עוסק ביותר פעילויות קוגניטיביות בגיל המבוגר, המספר של הסינפצות והדנדריטים שמוליכי למידה במוח גדל, וגם הצפיפות ביניהם מתעדקת, והמסרים עוברים יותר טוב. אבל התיאוריה הזאת טוענת שרזרבות קוגניטיביות תלויות בין היתר באינטליגנציה, בהזדמנויות חינוכיות, תעסוקתיות, הזדמנויות של פנאי, וכתוצאה מכך, סברו שכיוון שלאנשים עם מוגבלות שכלית יש אינטליגנציה נמוכה, הם פחות חשופים להזדמנויות חינוכיות תעסוקתיות ופנאי, יהיה להם פחות רזרבות קוגניטיביות שיעזרו להם להתמודד עם הגיל המבוגר, מאשר אנשים עם התפתחות תקינה. אז מסתבר שזה לא כך. אנחנו לא יכולים להשוות את הרזרבות הקוגניטיביות של אנשים עם מוגבלות שכלית לאוכלוסייה עם התפתחות תקינה. אבל בתוך אוכלוסיית המוגבלות השכלית, בוודאי שיש הבדלים אינדיבידואליים, יש כאלה שיש להם יכולות, וככל שנחשוף אותם יותר להזדמנויות חינוכיות, כך היכולת שלהם תגדל יותר, תימנע ירידה ותהיה דחייה בהופעתה של מחלת האלצהיימר. וזה מה שאנחנו רואים בעצם בפרויקט עוצמות. הם נתרמו מהלימודים, הם מתפתחים. כל יום אוצר המילים שלהם גדל. אנחנו חוקרים, אחד המחקרים שאנחנו מבצעים עכשיו, הוא הפער בין המיקרו והמקרו בשפה של אנשים עם מוגבלות שכלית. זה אחד המחקרים שאנחנו עושים עם דוקטור קרמית אלטמן, לינגוויסטית, כלומר חוקרת מתחום הלינגוויסטיקה. מקרו זה התוכן, היא מתייחסת לרמת ההבנה. ומיקרו זה הדקדוק, הלשון, השפה, הפרגמטיקה, התחביר, ואנחנו יודעים שרמת ההבנה של האנשים עם המוגבלות השכלית היא יותר גבוהה מאשר רמת המיקרו, כלומר מהיכולת האקספרסיבית שלהם. אבל אנחנו מופתעים כי אנחנו רואים עלייה גם ביכולת האקספרסיבית. אז החזון הוא, וזה חזון שמתחיל להתגשם, מכיוון שיש לנו הכרה מצד המועצה להשכלה גבוהה, עד עכשיו היא סרבה להכיר בנו. ועכשיו יש נכונות במועצה להשכלה גבוהה ובות"ת לשמוע על תואר לאנשים עם מוגבלות שכלית. מעניין לציין שזה בא דווקא מאגף התקציבים באוניברסיטה, מר חיים אנקונה, ורונן שפר ביקשו לרשום את הסטודנטים שלנו בדרך רגילה כסטודנטים, והם שכנעו את המועצה להשכלה גבוהה, ומכאן הדברים התגלגלו, ועכשיו אנחנו מתחילים ממש לעבוד על ההמשך. נשאר להם עוד חצי תוכנית כדי לסיים תואר ראשון. זה לא יהיה תואר במקצוע מסוים, חינוך או סוציולוגיה וכולי, אבל זה יהיה תואר אקלקטי במדעי החברה. אם ירצה השם, אם נצליח, והיה זה שכרנו.
תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.